ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק ה-161 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אנחנו מתרגשים לספר לכם שאם אתם עדיין לא יודעים, אז המחזור השמיני של וואי פלוס, תוכנית הליווי האישית והכלכלית שלנו, הוא יוצא לדרך ממש במאי 24. אז אם עוד לא שמעתם, אתם עוד לא יודעים מה זה אומר, ואתם רוצים סוף סוף למנות תוכנית מסודרת לחיים שלכם ולעשות ההשקעה הראשונה, שימו את הפרטים שלכם כאן למטה בלינק של התיאור. בפרק 161 אנחנו הולכים לראיין את יעל ויינר.
יפה.
יעל ויינר, מייסדת ומנהלת משותפת של מיזם עוברות ושוות. היא תכף תספר לכם על עצמה מי ומה היא עושה כאן. אבל לפני הכל, חשוב שתכירו את ג'ורדי, האיש באולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן, כי סילקנו את דני גל באש שלו, הוא לא נמצא כאן. ואנחנו ישר רוצים לצלול פנימה. אני רותם גולן, מאמנת אישית, עסקית וכלכלית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, וכאן לצידי יעל המאממת, שמי שלא יודע מה זה עוברות ושוות, פוי עליכם! כדאי לכם מאוד להכיר, אתם תכף תשמעו. אבל רגע לפני עוברות ושוות, יעל, ספרי לנו קצת מי את, ספרי לנו קצת על עצמך, ומשם אנחנו נמשיך.
השאלה הזאת תמיד מעוררת בי את המחשבה איך לארגן את זה ואיך לסדר את זה, כי יגידו, את מאמנת, ויגידו לך כל מי שמכשיר אנשים לרעיונות, מה שאתה אומר ראשון זה די מראה מה אתה רוצה להגיד. אז כאישה וכם פמיניסטית, אני לא אמורה לפתוח בזה, אבל אני גם פותחת בזה שאני נשואה לאלון, בבן זוגי ושותפי לחיים, ויש לנו 3 ילדים נהדרים. וזה הדבר הראשון שבא לי להגיד על עצמי. דווקא בשנים האחרונות, ממקום של ביטחון וכיף. אז זה הדבר הראשון. מעבר לזה, בהשכלתי אני עורכת דין, גם עסקתי בזה כמה שנים טובות. עד השלב שהרגשתי פחות הרגשתי מוות מוחי מהעניין, ועברתי לתקשורת. בעצם, עיקר הקריירה המקצועית שלי נעשתה בעיתונות הכלכלית. זה התחיל מזה שהייתי כתבת משפט, שבאמת תחום המשפט פתח לי את הדלת במעריב עסקים. עברתי להיות כתבת כללית, כתבת תחקירים. ויום אחד, ככה, האמת שכל השנים, הוויז'ן שלי היה שאני צריכה להיות עורכת ווג, ואן וינטור היא לא כזאת, אני יכולה להחליף אותה נראה לי, יש לי, זה נראה לי עוד על הפרק. ובאתי לאמנון דנקנר, זיכרונו לברכה, שהיה עורך מעריב, איש שהרבה אנשים פחדו ממנו, אבל הוא היה אדם, אחד אנשים האינטליגנטים שפגשתי, ולנו היו יחסים מאוד מאוד טובים. ואמרתי לו שאני רוצה לערוך את אחד ממגזיני הנשים. הייתי אז בהיריון, בחודש שמיני, נראיתי קצת אחרת, היה לי כזה כל מיני שטויות בשיער, ואמר לי, תלכי הביתה חופשת לידה, ובאמת בחופשת לידה הכנתי סגנון אלטרנטיבי, זוכר, מכירה את מוסף סגנון של מעריב?
כן.
הכנתי, צילמתי חברות שלי בהפקות אופנה,
ככה בחופשת
מדורים,
לידה,
כן.
באלן אלן.
היה לי כיף נורא לעשות את זה, ואחרי חופשת לידה אמרתי לו, היי, אתה זוכר שאמרת לי, באתי עם באמת עם המגזין שהכנתי, והוא מאוד התרשם כפי הנראה, ובזמנו יחד עם ליסה פרץ, הוא בעצם ערך אותנו לאורחות דסק נשים, אחר כך ליסה המשיכה לערוך את סגנון, אני עברתי לערוך מוסף שקוראו לו נשים, ערכתי שם עוד מוסף, ומשם בעצם התגלגלתי להיות עורכת ראשית של מגזינים ומוספים, שהצעד הבא שלי היה לידי גלובס. שלידי גלובס הגעתי אליו באתגר מאוד מאוד רציני שהציבו בפניי, הוא היה עיתון מסחרי לגמרי, היה חלק מהמערכת המסחרית ישב, ואת יודעת, גוף תקשורת מחולק תמיד לחלק מערכתי וחלק מסחרי, שזה הרבה מאוד היבטים, ובעצם אני הובדתי לשם לקחת אותו מהחלק המסחרי לחלק המערכתי, להעביר אותו מפעם בחודשיים לפעם בחודש, ולהעביר אותו למגזין שהוא סטנדלון, גם נמכר בחנויות העיתונים. אז עשיתי את זה 2.5 ומאוד נהניתי, ואז פנו אליי מכלכליסט שהיה בהקמה, עברתי לכלכליסט, הייתי שם 6 שנים, ערכתי שם את התרבות והפנאי וגם את היזמות ואת כל החלקים הרכים יותר בעיתון. וזהו, ושפרשתי מכלכליסט, בשנתיים האחרונות למדתי בתוכנית בינלאומית לניהול ויזמות חברתית, שתוכנית של Aspen Institute, שנקראת Middle East Leadership Initiative, שמכשירה אנשים מכל מיני תחומים, אני ישבתי על תחום התרבות, ברחבי המזרח התיכון, למדו איתנו אנשים מלבנון, ממצרים, מירדן, להיות מנהיגים חברתיים, זאת אומרת להוביל יזמות חברתית. וכשעזבתי את כלכלית, זה בעצם היה אחרי סיימתי את הלימודים, והחלטתי שאני רוצה לעשות איזושהי יזמות חברתית. היזמות החברתית הראשונה שלי הייתה סטארט-אפ בתחום התוכן, שהצליח להתרומם, אבל אני שייכת לאחוז הזה של הכישלונות. אבל זה לא ריפה את ידיי, למדתי מזה המון מהתהליך, ואז החלטתי שאני רוצה באמת, אחד הדברים שלמדתי, שצריך משהו שיהיה לך ממש פשן אליו, והבנתי שיש לי שתי תשוקות מאוד מאוד גדולות. אחת, אני מאוד אוהבת את כל התחום הכלכלי. באמת, יותר ברמת המאקרו קצת. אני מתייחסת לעיתוני הכלכלה, כמו שגברים מתייחסים לפעמים לעיתוני הספורט, רכילות ומי נגד מי והקבוצה, ככה אני רואה כלכלה, ובגלל זה אני נורא נמשכת לזה, וזה דבר ראשון תמיד שאני אקרא, וזה מאוד מעניין אותי. וכל הקטע באמת של הפמיניזם שהתפתח אצלי מהתקופה שהייתי עורכת נשים, אבל בטח ובטח קיבל בוסט מאוד חזק כשערכתי את ליידי גלובס, התחלתי להובין את האג'נדה הזאת ואמיתי להזדהות איתה, וגם לפתח את הדרך שלי בתוך האג'נדה הזאת, שהיא דרך אחרת, היא לא ממש הדרך של המיינסטרים. אני קוראת לעצמי פמיניסטית מעשית. כאילו, אני...
מה זה אומר?
קודם כל, אני לא בן אדם באופי שנלחם בתחנות רוח. זאת אומרת, אני אוהבת מטרות שאפשר יעדים, שאפשר לסמנב בסוף ולהגיד, כן. עשיתי את זה. זו אחת הסיבות שעוברות ושוות, הוא עוסק במשהו שאני ושותפתי, ואז להקמה, ענת קצר רוג'ס, ראינו תופעה שראינו וחשבנו שהפתרון שלה, הוא נמצא בידי אנשים עצמן, ולא מחייב רגולטור, או איזה בוס שייתן לנו עלת שכר או משהו, הוא לגמרי משהו שהיא משם מחליטה לעשות אותו, יכולה לעשות אותו לבד. וזה ניהול הכסף העצמי שלנו. תן לך דוגמה, נגיד את אפילו מרוויחה, עובדת באיזה חברת הייטק, מרוויחה 50,000 שקל בחודש. נגיד, הם נכנסים לך לחשבון הבנק, ואין לך מושג מה קורה איתם, ואין לך מושג מה קורה בפרישה שלך, מבחינתנו זה בג מאוד מאוד רציני. זה לא מספיק רק להרוויח את הכסף, זה צעד אחד בעניין, וזה צעד שקשור בהמון גורמים חיצוניים. תדעי לנהל את הכסף שלך, להשקיע, לחסוך, להשקיע, להגדיל את ההון שלך. והבנו שזה נקודה מאוד מאוד חלשה אצל נשים, יש חסמים מאוד גדולים, בכל מה שקשור לדבר על כסף, לנהל כסף. וראינו אוקיינוס כחול, ראינו מעל 50% מהאוכלוסייה, שחלק ניכר ממנו נרתע מלדבר על כסף. עכשיו, זה לא משפיע רק על אישה בודדת, זה גם משפיע על תא משפחתי שוויוני. כי נגיד, יש לך בן זוג, ואתם סופר שוויוניים, והוא משתף אותך בניהול הכסף שהוא עושה, כי את נרתעת, ואת כל אומרת לו, לא, אל תעשה, כי הכל נראה לך מפחיד, כי שאת לא יודעת משהו.
אז הכל מפחיד.
בדיוק. עכשיו, אם את כן יודעת ומבינה, נגיד אם יגידו לך בגיל 25, איפה לשים את הכסף? במסלול סיכון גבוה? עכשיו, אם את בן אדם חששן, ואת לא מבינה, תגידי, לא, 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 אני רוצה סולידי, אבל זאת תהיה טעות.
כי זה גיל 25, זה גיל צעיר מספיק כדי ללכת למסלולים גבוהים, לאורך טווח.
ואת צריכה בשביל זה את הידע הזה, שלך יש אותו, לשמחתי. אז אני אומרת, הבנו שזה מהווה חסם ליציאת כסף מהאוש, להשקעות, ובכלל למשק, לא רק לנשים בודדות, זה מהווה חסם למשקי בית, ומעבר לזה, שזה הנקודה שהיא מאוד חשובה לנו, גם הייתה לי ברמה האידיאולוגית, מונע מנשים להיות עצמאיות בתוך קשר, כי ברגע שאת לא יודעת מה קורה עם הכסף, אם הקשר לא טוב לך, יש לך חששות לעזוב אותו אפילו בגלל זה.
נכון.
וגילינו שגם נשים שמרוויחות יפה ונמצאות בביתה משפחתי יחידני, הרבה פעמים נזרות באבא, באח, בידיד, ולא מנהלות לבד את הכסף. אז זו המשימה שאיתה יצאנו לעולם, ובהתחלה בכלל לא רצינו לפתוח קהילה, או ידענו שאנחנו רוצות להקים מיזם שישנה את המשוואה הזאת, וחשבנו שהדבר הכי נכון הוא ללכת לייעץ לגופים פיננסיים, ולהגיד להם, תקשיבו, יש נשים, ואם תדעו איך לפנות אליהם, הם יהפכו לקוחות שלכם. אבל זה לא היה נשמע מעניין באמת, והיו לי את המפתחות לדלתות הנכונות, כי עבדתי יותר בעיתונות הכלכלית, בתפקידים בכירים, והגעתי לכל הפגישות הנכונות, ואף אחד לא עניין אותו, ומי שכן עניין אותו אמר לנו, לכו לאחריות חברתית. וזה הקפיץ לנו את הפיוז ביג טיים, כי נשים זה לא אחריות חברתית, נכון. נשים זה... אז לא הסכמנו. ואז אמרנו, אוקיי, אז בוא נפתח קהילה. ואני ממש זוכרת את הרגע הזה שפתחנו את הקהילה, זה היה באיזה בית קפה, וזוכרת שעשינו ככה שפתחנו, וניצור קהל, והקהל נוצר. והמוסדות הפיננסיים התחילו לשים לב, ונוצר אקוסיסטם שלם של עוברות ושוות, שכמה שנים אחרי שותפתי הראשונה פרשה, הצטרפה שותפתי החדשה, ובאמת המדהימה שהביאה בוסט אדיר לעסק, אני אדבר על מספרים, כבר מדברות על מספרים, שהיא נכנסה לפני 3 ומשהו שנים, היינו 25,000, והיום בקהילה אנחנו 122,000 נשים, יש לנו גם 15,000 נשים באינסטגרם ויוטיוב וככה.
מדהים. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה לאורך הזמן, לאורך השנים, איזה חסמים פגשתם שרלוונטיים לנשים שלא מופיעים אצל גברים? כי פתחתם את זה עבור אנשים וראיתם שם איזשהם חסמי כניסה והתנהלות מסוימת, אז מה בעצם החסמים האלו? כי יכול להיות שמי שנמצאת עכשיו ומאזינה, או מישהו ששומע ויכול להעביר לאשתו, או לידידה, או לאחות, ואומר, רגע, תקשיבי, יש עוד אנשים בפוזיציה הזאת, אני רוצה שתביני שרגע שזה לא רק את, אז זו הסיבה שאני שואלת את השאלה הזו, כי להרבה אנשים קשה להסביר את זה, ואני משערת שאת תדעי להסביר. והשאלה השנייה היא, מה באמת הפתרונות לחסמים? כאילו, מה ראיתם שאפשר לעשות בטווח זמן אפס? אז בואי נתחיל מהשאלה הראשונה.
אני אנסה לענות בשילוב. אני אתחיל מסיפור שסיפרה לנו מישהי שיש לה קהילה מאוד מאוד יפה, משולבת גברים ונשים, והיא אמרה לנו שיש לה בערך 50% נשים בקהילה, אבל רק 20% מהן פעילות בקהילה. שואלות, מגיבות וכדומה. אז אחד הדברים שאנחנו גילינו, בגלל שבעצם יש איזושהי הסללה, הרי אף אחד לא לומד חינוך פיננסי, נכון, בבית ספר.
נכון.
ויש איזושהי הסללה, גם מדברים שאנחנו רואים בבית, ושמתפתחת זוגיות, שגברים מטפלים בכסף. וההסללה הזאת, יחד עם תכונות שהן גבריות יותר, יודעת שיש, זה כאילו קלישאות, אבל מניסיוני הן אמיתיות, שגברים יכולים לגשת יותר בביטחון לנושאים שהם לא 100% בקיאים בהם, מאשר נשים. ואז, אם אנחנו יוצרים תא זוגי מגבר ואישה, ושניהם באים, נגיד, לצורך העניין, הכי קלשתי, אני מציירת לך בשחור ולבן בשביל לתת את התמה המרכזית, עם הבנה שהגבר הוא מטפל בכסף. הגבר שאין לו מושג, אבל הוא אומר, אוקיי, זה התפקיד שלי, והוא פחות חרד מהתפקיד, הוא לוקח את התפקיד הזה. אז זה חלק מהעניין, שנשים מאוד מפחדות לעסוק בדברים שהן לא בקיאות בהם. עכשיו, גם יש להם באמת פחות התנסות בזה, כי הרבה פעמים גם בתוך תא משפחתי או ילדים ייתו יותר לחשוף את הבנים לדברים של כסף. זה קצת מקביל למתמטיקה מבחינת הביטחון העצמי. אז זה חסם אחד שנקרא לו חסם חברתי, תרבותי. החסם הזה מוליד את החסם השני, שאני בעצמי התנסיתי בו, ואני לא יודעת אם את או המאזינים והמאזינות, זה תחושה שאתה טיפש או את טיפשה, אם את לא מבינה דברים בכסף, ולכן יש איזשהו חשש גדול לשאול.
נכון, כי איך זה ייראה.
בדיוק. עכשיו, אני יכולה לספר לך שפעם בן זוגי ילום ואני, הגענו לבנק ליועץ הפנסיוני. ואני ראיתי שהוא כל הזמן מסתכל עליו, אז נכון, יש לו גם מזכורת יותר גדולה, ויש יותר על מה לדבר שם, אבל זה הטריף אותי, זאת אומרת, וקמתי ואמרתי את זה, כי אני, מהפוזיציה שאני באה, ועם הביטחון העצמי שלי. אבל אני שומעת לא אחת מבחורות צעירות, ובכל מיני סקרים ומחקרים וקבוצות מיקוד שעשינו, את התחושה הזאת שאתה מגיע לבנק ואתה שואל שאין לה, ועונים לך בחוסר סבלנות, זה שפה שאת לא בהכרח מכירה, והתחושה מראש היא שאת מודרת, התחושה מראש, גם אם היא לא באמת נכונה, ואת באה מאיזו פוזיציה של חוסר ביטחון, את לא שואלת, ודבר מוביל לדבר, כי כשאת שואלת מקבלת תשובות, את לומדת ואת מתנסה. אז זה באמת עוד חסם אחד שנובע מהגופים הפיננסיים. ופה אני יכולה לספר לך שיצאנו לדרך, עשינו סקר. כל היציאה לדרך שוברות ושוות, שזה אני רוצה להסביר, זה היה מאוד רציני. זה חצי שנה של עבודה ומחקרים וסקרים, לא היה שם שום גחמה. זה היה באמת חשיבה מאוד ארוכה והרבה שיחות. והסקר שהוצאנו, שעשינו סקר בין חברות שלנו, סקר וואטסאפ ש... העברנו בין אחת לשנייה, היו מעל 400 תשובות, כך שזה בהחלט מייצג. ונשים אמרו, 80%, זה הדבר הכי מובהק, שהן חשות לא נוח מול מוסדות פיננסיים. זאת אומרת, חשות טיפשות, היו כל מיני דברים, שזו הייתה שאלה, שהיה לה גם סעיף פתוח. אז גם עם זה יצאנו לדרך, וההבנה שלנו הייתה שצריך להקים איזשהו מרחב מאפשר לשיח. פה הקהילה, לא שיפוטי, ושנשים גם יקבלו בו את התשובות. מה שמוביל אותי למנגנום ולמכניזם, זה לא מה ששאלת, אז אני לא יודעת אם כאילו, את רוצה שאני אכנס לזה, של איך בנינו את עוברות ושוות, כי הבנו שאנחנו צריכות להקים מרחב מאפשר לנשים לדבר על כסף. אבל גם הבנו שצריך שיהיה מי שיענה. עכשיו, אני באמת אסית במקרו, אבל אני לא כזאת אסית במיקרו. מה שעשינו, פתחנו את עוברות ושוות כקהילה, והייתה לנו בצד קבוצת וואטסאפ. עם 10 נשים, רואת חשבון, עורכת דין, יועצת פנסיונית, וכל פעם היינו שולחות להן שאלות, והן היו עונות בקבוצה. אחרי זה כבר התחיל לרוץ, כי הצטרפו עוד מלא מלא נשים, והתחיל להזין את עצמו.
מדהים.
אבל המנגנון הזה עוד קיים.
אבל רגע, אבל יש לי שאלה, פשוטך.
בטח.
אז רגע, עדיין חסר לי איזשהו פרט. כי אמרנו שאותן נשים מגיעות לאקוסיסטם ושואלות השאלות. שאגב, הבנו שגם יש איזשהו חסם תרבותי וכל מה שאמרנו, ובעצם גם פתרון בטווח זמן אפס, זה אולי כבר מי ששומעת את זה ואומרת, בוא נעני בין הנשים האלו שיש לי חסם, או שאני מורידה את העיניים כשמדברים רגע על כסף, או שאני הולכת מהחדר, או דברים כאלו, זה קודם כל לשאול, להישאר ולשאול. זה בטווח זמן אפס, מי ששומעת, או מי ששומע ורוצה להעביר לאישה, לידידה, וזה, תגידו להם כבר עכשיו לעצור הכל ולשאול את השאלות. זה בטווח זמן אפס. אבל זה נכון שנוצר האקוסיסטם הזה בתוך הקהילה, אבל מה קורה מול המוסדות? כלומר, עדיין הן יוצאות החוצה והן אומרות, אוקיי, זה כבר לא שלי. אני יכולה לשאול פה בתא שיש פה בפנים, אבל אני לא יכולה לשאול מול המוסדות.
תקשיב לי, זו שאלה מעולה. אני אתן לך עליה שתי תשובות. א', הקהילה מלווה אותך כל הזמן, ואני אפילו אתן דוגמה אישית. אני, מי זכרונה לברכה, הלכתי איתה לבנק, היא רצתה משהו, והמנהלת דיברה עליה מאוד לא יפה, ואמרה משהו, והיא אמרה אותו בתחום ככה וככה. אמרתי, אוקיי, אכפת לך שנשאל? אני בקהילה, לא אמרתי שנועל קהילה. שאלתי את השאלה בקהילה, בקהילה ישר ענו, באתי למנהלת ואמרתי, תראי, יש פה נשים שאומרות שהן היו בנקאיות, או שהן בנקאיות, והתשובה היא אחרת. אז קודם כל, הקהילה זה החבר הסודי שלך, הדיגיטלי, שמלווה אותך כל הדרך. אבל את מאוד מאוד צודקת, כי אנחנו הבנו שלצד בניית ה... בעצם זה הולך ככה, מצד אחד אנחנו מביאות את הקהל, מצד שני אנחנו מביאות את הגופים הפיננסיים, שרצינו להזכיר איך להביא אותם מההתחלה, ועכשיו הם באים. אין גוף גדול במשק שאנחנו לא עושים איתו שיתוף פעולה, ויש לנו גם רשימת טלפונים של כל האנשים הרלוונטיים, שאם מישהו מתקשה, אז אנחנו יכולות לתת לה מייל או טלפון של הבן אדם, יש לנו את זה באתר שלנו. עכשיו עשינו שיתוף פעולה מדהים עם המרכז הצמיחה פיננסית של בנק הפועלים, שסייענו באמצעות נשות המקצוע שלנו, שזה בעצם מה שרציתי לספר לך רגע לפני שקטעת אותי, אז אני פותחת סוגריים ואומרת שהנשות, 10 נשות מקצוע להם היום 150, שישבות על פלטפורמה אינטרנטית שלנו, שנקראת ספשליסט, וזה בעצם אינדקס לנשות מקצוע פיננסיים. ואיתם אנחנו עושות הכל, הרצאות, סדנאות, ואותן נשות מקצוע השתתפו איתנו במוקד עזרה לאנשים שנפגעו בתוצאה מהמלחמה, שנתנו שירות חינמי במימון של המרכז לצמיחה פיננסית של בנק הפועלים, למאות משפחות. זאת אומרת, זה מה שעשינו עכשיו במלחמה. אז פה למשל בנק הפועלים בא איתנו.
זה יופי.
עכשיו אנחנו עושים שיתוף פעולה עם קל בקטע של חינוך פיננסי, סביב כרטיס שהם מוציאים לילדים ונוער. זאת אומרת, אנחנו מביאים את הגופים הפיננסיים אלינו, מפגישים אותם עם אנשים בקהילה. אנשים גם מקבלות איזשהו ממשק עם הגופים הפיננסיים, ולכן באמת אנחנו כל הזמן באות ככה, מלמטה, באתם אפ, וגם מלמעלה. אנחנו מנסות לייצר. אז האקוסיסטם שלנו בעצם, גם הגופים הפיננסיים הם חלק ממנו. ואנחנו באמת מנסים להראות להם כל הזמן כמה הקהילה שלנו חשובה. ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו שמעתי את זה מאלה אל קלה, אם את מכירה אותה, שהיא מ-IBI, אחד מבתי ההשקעות הגדולים, היא הייתה בכנס שלנו והיא אמרה שהיא כל השנים ניסתה לשכנע את הבורד שלה, שיש קהל נשי והיא לא הצליחה לשכנע. ואז שקהילת עוברות ושוות התחילה לגדול, בזכותנו היא שכנעה אותם לעשות פנייה לנשים, כי ראתה, הנה יש קהל. אז זה דבר מזין דבר.
שבאמת אני יכולה להגיד שיש פה שיעור מדהים, על בעצם ראייה של צורך, זיהוי צורך.
חד משמעי.
ובעצם עכשיו להגיד מה אני עושה איתו במקום לחכות. שהמדינה, אני יכולה להגיד שהסיבה שגם בין השאר יעל נמצאת כאן, זה אתם לא יודעים, יעל בעצם עשתה צעד ולא חיכתה שהעיתונות תשנה את פניה, שהמדינה תעזור, שמישהו מבחוץ יבוא ויתן יד, אלא פשוט אמרה, אני עושה את הצעד, ובאמת מה שעשית היה את והשותפה והכל... בעצם עשיתם את הצעד כדי להגיד, אנחנו רואות כאן צורך, ואנחנו לא נטטה אותו מתחת לשטיח, ואנחנו רוצות לתת לו איזשהו מענה. אז אני יכולה להגיד שהרבה מאוד פעמים, חבר'ה שגם שומעים הרבה את הפרקים שלנו, גם, אנחנו מביאים גם אנשים שהם מעוררי השראה. את בסדר, ומעוררי הערכה, בדיוק כמוך, שאנשים שירימו את הכפפה ואמרו, אני רוצה לעשות את המעשה. עזבי רגע מה זה אומר ובאיזה עולם זה ואיזה תכנון פיננסי, ולא משנה רגע באיזה עולמות של כסף, של הבנת כסף, של התפתחות אישית, של אימון, של הרצאות. בסוף הרעיון הוא שראיתם את הצורך ואמרתם, אנחנו כן נעשה את המעשה, it takes what it takes.
נכון.
כאילו, כמה זמן שצריך.
ושאני שיבחתי אותך על זה שאת בפרק ה-161, את אמרת לי התמדה. ואני רוצה להגיד שהתמדה בעולמות האלה של המילים, של שבאמת הרצינות וההשקעה והעמקה, זה המפתח להצלחה. זאת אומרת, נכון לזהות את הצורך, קל מאוד לזהות את הצורך, אנשים חכמים יכולים לזהות את הצורך, אבל בשביל שהצורך הזה אפשר יהיה לתרגם אותו לעסק, וזה מחייב המון עבודה קשה והמון לימוד של כל העולם הזה, את יודעת, של כל השדה. זה גם מתחרים, וכמובן את קהל היעד שלך, ואת החסמים שלו ואת הצרכים שלו. זה אפרופו גם מה שסיפרתי לך שרציתי לעבור מכתיבה לעריכה. בסופו של יום, באתי והכנתי מגזין. זאת אומרת, שום דבר לא בא בקלות. אתה חייב לעבוד קשה, וזה שסימנת מטרה, וזה שזיהית הצורך, זה באמת רק השלב הראשון. שום דבר לא בא בלי כל המילים האלה של התמדה, ועקביות, והעמקה, וחריצות.
שאני יכולה להגיד שבדיוק רואים את זה בכל המסלול שתיארת כאן, ואני חושבת שזה לא פחות חשוב גם למי ששומע, לא משנה גבר או אישה, להבין רגע שגם כשאני רוצה משהו, וגם אגב אם הוא שונה מאוד, כי אני חייבת להגיד, זה שונה ממה שעשית עד היום, כלומר, להתעסק בעוברות ושוות, וכל הדבר הזה שאמרת של כסף ובמקרו, ולהתעניין ולהביא נשות מקצוע ולנהל עסק, זה שונה לחלוטין מלהתעסק במגזין. ובכתיבה או בעריכה, זה שונה במהותו, ועשית שיפטינג מאוד יפה. ממקום של מה היה צריך אז, איפה שהייתי בתור שכירה או בתור מישהי שצריכה רגע לענות על צורך בתוך הארגון שאני נמצאת בו, למקום של רגע, אני מזהה צורך קיומי רגע, במה שקורה כאן עם נשים, גברים, תרבויות, וזה בעצם מה שעשית במילים אחרות, היה גם לגשר על פער בין נשים וגברים.
חד משמעית דרך. אגב, שאהבתי השראה מכלכליסט, הייתי בצוות ההקמה ובבניית ה-DNA וכלכליסט, בא לחבר בין העם לכלכלה. זאת אומרת, זה היה פחות או יותר הסלוגן, אני לא זוכרת אותו במדויק, אבל באמת הרצון לקחת ולהביא את הכלכלה ליותר להיות בגובה העיניים, ולהיות יותר חלק מהחיים של האנשים. כי אני לא סתם השוויתי את זה למדורי הספורט. מי שמתעניין בספורט, ואני גם בעברי הרחוק רחוק, הייתי מפיקה של תוכניות כדורגל.
אז יהיה לך מה לדבר עם דניאל, בן זוגי שיחיה, שחי בערוץ הספורט, נושם את ערוץ הספורט.
אז אני עבדתי כמפיקה בתוכנית של אריק הנינג, זכרונו לברכה, בשם גול גול. שזה היה ככה שעבדתי, שהייתי סטודנטית למשפטים, ועבדתי בהפקות של ה-MBA. אני, יש משהו בעצם, בזה שאת לוקחת תוכן, ופה, כששאלת אותי איך להציג אותי, אז אמרתי, תראה, אני גם יועצת תקשורת ותוכן, כל הדברים האלה מאוד מלווים את עוברות ושובות, מפני שאני באתי, אני מרצה לתקשורת, ובאה מעולמות הסטוריטלינג, והכל רואה איך את מספרת גם את הסיפור, זה חלק מהעניין. כי בסוף שאת מייצרת מוצר, כרי מה עשינו, זינו צורך, חקרנו שוק, ובסוף ייצרנו מוצר, אוקיי? והמוצר שייצרנו, כאילו, את יודעת, הוא לא היה מצליח, אם לא היה לו איזה באמת את הסיפור, ואם לא היינו בונים עולם של כיף ווייב. אני אתן לך דוגמה, שבעיניי מתארת מעולה, איך את באמת נותנת לי קהילה חיים, וגם הופכת קהילה מלהיות קהילת פייסבוק, להיות קהילה אמיתית. בשנתיים הראשונות, עשינו כל מיני כאלה כנסים קטנים של קהילות, זה גם היה מאוד מקובל, והרוב היה פה בהרצליה או בתל אביב, עבדנו עם רשת WeWork, שהייתה מדהימה איתנו, ונתנה לנו מקום ככה בלי תשלום. אבל תמיד באו כל החשודות המיידיות, נשים שגרות קרוב, ונורא רצינו לעשות ריץ' לאוכלוסיות יותר רחוקות. ואז החלטנו שאנחנו עושות כנס, אנחנו קוראות לעוברות ושוות on tour, זה שם של הבן המצוין שלי, שיובל ויינר. ומה היה הרעיון בכנס הזה? שאנחנו נפנה לקהילה, ונגיד מי מוכנה לארח אצלה בבית כנס, ואז נשות המקצוע יבואו לבתים. והיה לנו בקאברי, והיה לנו באלת, ותחתי כבר עננה, חיפה, ירושלים, כל הארץ. ונוצר איזה אינגייג'מנט מטורף מהסיפור הזה. אוקיי, אז תביני שפה אני מדברת, כל אחד מביא את החוזקות שלו לכל מה שהוא עושה. אני הבאתי את החוזקה שלי, בלדעת איך ליצור תוכן, כי את מייצרת איזשהו סיפור גדול ומדהים בשבוע הזה, שנשים מערכות ונשים מתארחות, שבאמת נתן לקהילה שלנו, וזה כל שנה חוזר, עכשיו בשנתיים, שלוש שנים אחרות זה בזום בגלל כל המצב, אבל היכולת של הקהילה הזאת להרגיש שהיא ביחד, ויש לה סיפור אחד משותף, זה גם חלק מהעניין. איך את בונה את המוצר? איך את בונה את האנגייג'מנט למוצר? את יודעת, שום דבר לא פשוט. שום דבר לא קורה, גם אם זה יתעסוק, וגם אם בדק ועבד, וגם אי אפשר לנוח על זרי דפנה.
נכון.
זה דבר שלמדתי בקריירה הלא קצרה שלי כבר. גם כעורכת, שאת אומרת, אנשים לא כל כך מבינים, כי מי שלא מגיע מתחום העיתונות, כמה זה קשה לשמור על רמה גבוהה של מוצר תקשורת. וכמה את לא יכולה רגע לנוח. אני זוכרת שגלית חמי, את העורכת שלי בכלכליסט, אז ארבעה חודשים עשינו פיילוט, ואמרתי לה, טוב, יום אחד יצא פחות טוב, היא אמרה משהו שאני מאוד מאמינה בו, ולכן אני מצטטת אותה, אסור שאף יום לא יצא טוב. עכשיו, תורידי את האסור, זה אולי פחות, אבל במוטו, כל יום צריך להיות היום הכי טוב שלך, בכל מוצר שאת עושה. וגם אני חושבת שאנשים שהם עשו דברים, והדברים האלה מצליחים, ככה הם מרגישים. ברגע שאת כבר מרגישה שאין לך כוח לזה, זה הרגע שצריך להבין שיש איזשהו מיצוי. אחת הסיבות שאני עזבתי את העיתונות, הייתה שרגשתי שאני כבר לא באמת קמה בדרייב שבא לי לעשות כל יום את המוצר הכי טוב, ושאני צריכה לקחת את התשוקה שלי למקום אחר. אז זה עוד מרכיב שאני מוסיפה לך, זה תשוקה.
תשוקה. תשוקה, התמדה, היכולת גם לראות, כמו שאמרת בהתחלה, את הצורך, את הפתרון, וגם לעבוד כדי להשיג את זה. ואני רוצה להגיד, בעצם בפרק גם חשוב לי שמי ששומעת את זה, ומי ששומע ומעביר לאישה, לאחות וכולי, אני ממש הייתי רוצה קודם כל שתפתחו את הראש ותראו כמה אפשר רגע להסתכל על הדבר הזה שנקרא כסף בעוד אופנים, כי ברור לי שיש הרבה חסמי כניסה, וגם ברור לנו שלצערנו יש יותר חסמי כניסה לנשים מאשר לגברים בתחום הזה. זה אחד. פעם שנייה, ממש הייתי שמחה שמי שיש לו או יש לה תשוקה מסוימת, שהם מסתכלים ואומרים, בונה, אני רוצה להפוך את זה לעסק. אני רוצה שזה הדבר, קהילה שלי, תדע לייצר עבורי גם את הפרנסה שלי, וגם את הפן שלי, וגם את התשוקה שלי. נשמח לשמוע את הטיפים שלך, לגבי איך הדבר הזה, איך קהילה, את יודעת, 10 אנשים, ל-20,000, ל-122,000 נשים, איך הדבר הזה הופך גם לכדי עסק מתפקד. עבור אלו שעכשיו שומעים את זה ואומרים, בוא נע, יש לי פה איזה וואלה מומנט, יש לי איזשהו רעיון, היא הורידה לי איזשהו, פילה לי איזושהי סימון.
תראי, יש כל מיני דרכים וכל מיני מודלים עסקיים. המודל של, את יודעת, אומרים איך עושים מוניטיזציה מקהילות. אז אפשר להוציא קהילות או בכלל מרשתות חברתיות, את יודעת, יש את כל העולמות האלה של המשפיעניות, שהן דמויות, שהן נגיד ככה מאוד דמויות לחיקוי, והן מנהלות תוכן, דרך אגב, מוצלחות מאוד, אני לגמרי לא מזלזלת משפיעניות, אני דרך אגב עוקבת ולומדת, אז יודעת, יש את כל העולמות האלה של למכור לידים, למכור מוצרים, שזה דרך נהדרת, וגם אנחנו מדי פעם עושות דברים כאלה, אם למשל אנחנו מזהות מוצר ממש טוב, בזמנו היה לנו שיתוף פעולה עם איזו חברה שנתנה החזרי מס, זה היה מטורף, הם קרסו, הם עשו איתנו שיתוף פעולה, הם פשוט הטלפונים שם קרסו, כי נשים הבינו שמדובר במשהו מאוד שווה, אז זה דרך אחת. הדרך השנייה שבה אפשר לעשות, זה על ידי כל מיני שיתופי פעולה, שנותנים ערך לקהילה, ונותנים באמת איזושהי חשיפה יותר, יותר בעניין של חשיפה, שאולי תוביל בסופו של דבר ללידים ומחירות, שבעיניי זה הדרך הנכונה לעבוד עם קהילות. אבל זה עניין באמת של אנשי השיווק, איך הם מחלקים את התקציבים שלהם, כמה הם רוצים תוצאות מיידיות, כמה חשוב להם לייצר סנטימנט חיובי, לייצר איזשהו חיבור, כי עשינו כמה שיתופי פעולה שהיו רק בשביל לייצר סנטימנט חיובי.
בערך.
אני אתן לך דוגמה מדהימה. One Zero, הבנק שבזמנו הבנק הדיגיטלי הראשון, קראו לו One Zero, יצא איתנו לדרך. זה היה הוויז'ן של מי שהיה אז הסמנכ"ל שיווק שלהם, והוא אמר שהוא רוצה שהבנק יפנה לנשים כקהל יעד, ומה שעשינו איתם, עשינו מפגש שולחנות עגולים. שאמרנו, זה הבנק הראשון שנכנס למשק 70 שנה, בוא נשב אנחנו כנשים וניתן רעיונות. מה החסמים שלנו, וזה יצר סנטימנט חיובי מטורף בקבוצה. אז את יודעת, יש כל מיני דרכים לשתף איתנו פעולה. הנקודה היא שוב פעם שאת בונה מוצר, עכשיו, היו לנו עוד מוצרים שעם הזמן נשחקו, למשל היה לנו ערוץ יוטיוב שלנו, היה מקור הכנסה מאוד טוב בשבילנו, מפני שגם הפקנו סרטונים לנשים פרטיות ולגופים, וגם נתנו מדיה. אבל שטיקטוק עלה, ופתאום הקטע של הסרטונים המוקצעים, פתאום נראה פחות טוב ופחות זה, אז פשוט המקור הכנסה הזה נסגר לנו. אז אנחנו הולכים על לידים ומחירת הטבות ושיתופי פעולה, ואנחנו עושים 4 כנסים בשנה, שזה מקור רווח עיקרי שלנו.
שזה בעצם גם הדרך שכשאנשים שומעים, אז הם אומרים, רגע, אני יכול להפוך את התשוקה הזאת, את הקהילה הזאת, את האני משפיע, אני משפיענית. אנחנו יכולים ללמוד פה גם כל מיני דרכים כדי להפיק גם ממה שאנחנו אוהבים את העסק שלנו, כי בסוף המטרה שלנו לחיות את מה שאנחנו אוהבים.
אני מלמדת ניהול רשתות חברתיות, והשיעור השלישי שלי הוא באמת אני המותג. ואז אנחנו מסתכלים ובונים אסטרטגיה כל אחד לעצמו. והאסטרטגיה בסופו של דבר נובעת בתור התחלה מהצבת מטרות. מה אני רוצה? ועכשיו אנחנו שואלים איך להגיע לשם. עכשיו, הרשתות החברתיות, כמו שאנחנו השתמשנו בזה, זה כלי. וכל, בפירוש אפשר לבנות מותג מאוד מאוד חזק, שנשמח בהתחלה לפחות על רשתות חברתיות. עשו את זה מותגים ענקיים, אלו יוגה עשה את זה, תזבי טוברות ושוות. התחיל בשיווק שהוא כולו רשתות חברתיות. אז באמצעות הרשתות חברתיות אפשר בהחלט להגיע לקהל מאוד מאוד גדול, ואפשר גם שהרשת החברתית, כמו שאצלנו, היא חלק מהמוצר.
אז אני רוצה להגיד רגע לסיכום של דברים, ויש לי עוד שאלה. אני בכוונה רגע עושה לנו את המקטעים, כי חשוב לי שגם חבר'ה יבינו. בעצם, יעל, כשהיא נמצאת כאן, היא הרמת משהו מאפס, בסדר? שלא היה. זיהית צורך, אמרת אין לו מענה, ניסית ללכת לגופים פיננסיים, לא היה איזשהו פתרון, אני רואה בזה יזמות כאילו, יזמות מטורפת, עשייה ברגליים, ללכת בשטח ולהגיד לא זו לא תשובה, ואני חושבת שזה אחלה שיעור גם לדבר הזה של לא זו לא תשובה, אני יכולה להגיד לך שאני פוגשת הרבה, הרבה מאוד חבר'ה וייניקים, וייניקיות, שי ואני, בכנסים, בהרצאות, בליוויים הפרטניים, ואנחנו רואים אנשים שאומרים טוב, אמרו לי לא, טוב, בדקתי, אין העלה. טוב, בדקתי, ואין את התפקיד שלי איפה שאני רוצה. טוב, בדקתי, ויש פה איזושהי בעיה, כי מה שאני רוצה, אי אפשר לעשות ממנו כסף. כל הזמן התשובה שלה לא, או אין, נכון. או dead end.
אני, יש לי כמה קלישאות שאני אחלוק איתך. קודם כל, אני אומרת, אני נחום תקום. את מכירה את הבובה הזאת?
נחום
נופלת
תקום.
וכמה, נופלת וכמה. דבר שני, יש שני סוגים של אנשים בעולם, אני מאוד מאמינה על זה. יש את האנשים של איך שכן, ואנשים של איך שלא. תמיד אנשים יגידו לך איך שלא. עכשיו, בוא נראה איך אתה מוצא איך שכן. אני באמת אומרת ש אין דבר שאמרו לי עליו לא, ולא ניסיתי למצוא את הכן. לא תמיד הצלחתי. גם לא צריך לייצר פה איזושהי תמונה עבודה. אתה נתקל בה, כאמור, יש בעברי סטארט-אפ, שאני חושבת שהרעיון שלי היה מבריק, באמת, זה היה משהו שמתוך הבנה עמוקה, עמוקה, עמוקה של עולמות התוכן, ופשוט לא הצלחתי לגייס לו כסף, ולא הצלחתי להלהיב אנשים, ולא הצלחתי לגייס כסף, ונכשלתי. ודרך אגב, והייתה לי איזושהי נפילה. אבל אחרי זה אתה קם, אנחנו מתקום, ואומר, אוקיי, בוא נעצור שנייה ונחשוב. וזה גם עוד נקודה. זה לא טק, 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 אלא תעצרו שנייה ותחשבו, תזהו באמת את החוזקות שלכם. גם את הפשן, אבל גם את החוזקות. כי יכול להיות שיש לי פשן מאוד מאוד גדול, אבל אין לי את החוזקות. וצריך לדייק לעצמך מה החוזקות שלך, ומה הבשורה שאתה יכול להביא. כמובן שאת מאוד מאוד צודקת, קודם כל צריך לזהות צורך. כי דרך אגב, זה לא אומר שאין מענה כבר לצורך הזה. יכול להיות שיש מתחרים, ויש מענה, ואנחנו יכולים לבוא ולהיכנס ולעשות את זה אחרת. אני, את יודעת, אתה לא חייב להיות תמיד מספר אחד, אתה יכול להיות מספר 2, מספר 3, ולהביא את הדברים בצורה אחרת.
כן, בשפה שלך, בשפה שלך.
כן, וגם לא להירתע מלא, ולא להירתע מכישלונות. זה ידוע שאנשים יזמים גם נכשלים לפעמים. מי שלא מנסה,
הרבה פעמים.
לא טועה. אבל זה בסדר. זה לא קל גם. זה ממש לא קל להיכשל. זו חוויה קשה. זה גם לא קל לוותר על חלום. אבל באמת צריך לקחת נשימה ולהמשיך קדימה. כל דבר שאנחנו עושים, מוסיף לנו עוד כלי לסל שלנו, עוד משהו לרזומה שלנו. כל סלקת כזאת לכאורה רק גורמת לאנשים אחרים, מנוסים, ותיקים, מסתכל עלינו יותר ברכה.
נכון.
וזה באמת משהו שצריך להבין, שאנחנו חיים בהתפתחות מקצועית כל הזמן.
וגם לא פחדת ליפול. שגם זה משהו שצריך להגיד, שהוא לא פשוט להרבה מאוד אנשים, את הסיטואציה הזו שאני מנסה, ויש מצב שאני לא אצליח.
אני כן פחדתי ליפול, לקחתי בחשבון שאני איפול, הנפילה הייתה כואבת, וקמתי. אתה יכול גם לפחוד ליפול.
איך התמודדת? אז אני רוצה, זו השאלה שרציתי לשאול אותך. איך התמודדת כשלא הלך? אמרת, פחדתי ליפול, אבל יצאתי לדרך. מה סייע לך? על אף הפחד לפתוח את הקהילה, על אף הפחד לפתוח את הסטארט-אפ, על אף הפחד, כאילו, אוקיי, רוב האנשים פוחדים ונעצרים, כי הם אומרים, אוקיי, אני מזהה רגע שלילי, אני עושה יוטרן, חוזר אחורה, כי זה כנראה לא בשבילי. את אמרת, פחדתי, אבל ונפלתי ונפילה כואבת. אז פעמיים, אחד, מה גרם לך כן לפעול למרות הפחד? שתיים, איך קמת מסיטואציה של נפילה קשה?
אני אגיד לך שני דברים. אחד, קודם כל, איזשהו מבנה אישיות, אני קצת אופטימיסטית בלתי נלעת, כאילו, וזה, אני יכולה לפעמים להיות איזה יום בדאון, אבל אני אקום. דבר שני, נורא חשוב להקיף את עצמך באנשים טובים. ולהקיף את עצמך באנשים טובים, זה קודם כל להיות גם חבר אמיתי להם, זאת אומרת, לדעת להתחיל לייצר חברויות מקצועיות. לדעת לייצר את אותם אנשים שאתה יכול לבוא ולהתייעץ איתם ולעזר בקשרים שלהם. אני מאוד עזר לי תמיד, הידיעה שעם השנים צברתי לעצמי מאגר מאוד מאוד גדול של אנשים, חברים, שאני אוהבת ומעריכה, ואני יודעת שהם גם בשבילי, שאני יכולה לבוא להתייעץ איתם. ואני יכולה לקבל מהם חיזוק. קשה להיות לבד. אז קודם כל, אם אתה יכול, אפשר ללכת בדרך הזאת עם שותף טוב לי, שותפה נהדרת, אפרת, היא שותפה נהדרת, שדרך אגב, הכרתי אותה, כי למדתי עם בעלה בלימודי יזמות חברתית הזאת. דרכו הכרתי אותה. אבל לאורך כל הדרך התייעצתי. אני בכלל מאמינה מאוד מאוד עולה בלהתייעץ. אני לפעמים אומרת שאני כמו ספוג, אני הולכת, שומעת, שומעת, אז תקיפו את עצמכם בתמיכה. תמיכה, גם חברים ככה זה נחמד, אבל חברים מקצועיים, אנשים שיכולים לעזור לכם, יכולים לכוון אתכם, יכולים לתת לכם את הקשר הנכון, אולי יכולים גם לשים קצת כסף לפעמים, זה גם לא מזיק, אבל גם עזרה וסיוע מקצועי מאוד מאוד עוזר. ודרך כלל, אנשים האלה יכולים גם להגיד לך לפעמים, כמו שאמר לי חבר טוב על הסטארט-אפ הקודם, פשוט תוותרי, זה לא הולך. גם את זה לפעמים צריך שמישהו יגיד לך את זה.
צריך לשמוע, ממישהו שאפשר לסמוך עליו.
כן, ודרך אגב, את נושאת, יש סק של דברים שלא השלמתי בחיים, שעזבתי. צריך לדעת גם לזהות את זה, מתי להרים ידיים, ומתי להתקדם הלאה.
אז אני יכולה להגיד שזה נניח משהו שאני יכולה להגיד שעזר לי מאוד לאורך השנים האחרונות של לאסוף את האנשים האלו הנכונים. וכשאנחנו מדברים על יצירת סביבה, כמו שאת אומרת, זה לא רק סביבה של משפחה וחברים, וזה גם סביבה מקצועית שאני באמת יכולה לאסוף איתי לאורך הדרך. ואני מאוד מעריכה את האמירה הזאת, כי היא מאוד מדויקת, היא מאוד מדייקת את הדברים שהיו לנו פה. אז אני רוצה לשאול אותך לסיכום. אם היית יכולה לחזור לגיל 25, 26, 27, שכזה זה שנים של המון בנייה, 20 עד 30 ו-30 עד 40, העמקת הבנייה ומה שעשינו ובדרך שלנו, הייתי רוצה לשאול אותך לגיל 25 עד 28, 29 כזה, הייתי יכולה לחזור לגיל הזה, מה הטיפ שלך לאותה יעל של אז, מה היה מקצר עבורה את הדרך, מה היית רוצה לתת לה?
האמת שיעל של אז כבר הייתה מה זה חסרת פחד. נורא רציתי לעבוד בערוץ הספורט בגיל 25, וכתבתי מכתב ליורם ארבל, שהגיע אליו מאוחר יותר, התברר לי, הוא לא ענה לי, ויכולתי להתבאס. ואז איכשהו הכרתי מישהי, שהכירה מישהו, שהכירה את אריק הנינג, שאז שידר את ה-MBA, ורמתי אליו טלפון, ובאתי אליו לפגישה, והפגישה הזאת צרחות מהצד השני של הדלת, כאילו הייתי צריכה ללכת, הוא פיתר בצרחות נוראיות המפיקה שלו, נכנס, הוא אמר לי, תגידי, את חושבת שאת יכולה להפיק? אמרתי לו, בטח שכן, וכך התחלתי להפיק את זה.
וואו, סיפור מעולה.
אז יעל של אז, אני הייתי קצת רוצה לחזור אליה, אולי אני...
נותנת טיפ מיעל של אז ליעל של היום.
כן, הייתי רוצה שיעל של אז תבוא קצת, כי יעל של אז באמת הייתה חסרת כל פחד. חצי שנה אחרי זה דרך אב, יורם ארבל, השארתי טלפון, הוא התקשר אליי ואמר לי, קיבלתי רק עכשיו, כי אז עוד כתבו מכתבים. כן. שלחתי מכתב לערוץ הספורט. זה היה לי משהו נאיבי, אבל עם אינטואיציות נורא נורא טובות והמון אמביציה. וזהו, וכאילו לא היה לי פחד. אז צברתי קצת פחדים עם השנים וקצת חסמים, אז אני רוצה מייעל שלה שתבוא, אבל עכשיו ברצינות. אני אומרת, לא חייבים להיות בלי פחד. צריך לקחת סיכונים מחושבים, וצריך לדעת בשביל להגשים את החלומות, אנחנו צריכים להישרט וליפול ולקום. אבל אם לא נתחיל לעשות את זה, באמת אין סיכוי שמשהו יקרה. שום דבר כמעט לא נופל מהשמיים. לפעמים יכול להיות איזה מישהו שפתאום ידפוק בדלת ויגיד, אתה בדיוק הבן אדם, את בדיוק האישה שחיפשתי לתפקיד, וזה מדהים וזה קורה. לי זה מעולם לא קרה. שום דבר לא קרה לי בלי עבודה, בלי שעבדתי בשבילו קשה. ויזעתי. לפעמים אני אומרת, כאילו, מה קורה פה? כאילו, אבל בסדר, אני לא מתלוננת, ואני חושבת שכן, שפשוט צריך באמת לקחת החלטה שעובדים בזה. קשה, בחריצות, בהתמדה, ועם כישרון כמובן.
אז אני יכולה להגיד, יעל, שזה פרק מעורר השראת כדמות, כמישהי שבאמת ראתה את הצורך, זיהתה אותו, אמרה, אוקיי, אני רואה את החסמים, אני רוצה לעשות את העבודת עומק הזאת, להבין את זה, ואז יוצאת עם פתרון, קשה ככל שיהיה בתחילת הדרך, כי זה ממש לייצר, כמו שאמרת, לייצר שוק, ולייצר את ההבנה הזאת גם לגופים הפיננסיים שבהתחלה אמרו לא. כאילו מבחינתי זה סוג של להגשים את הבלתי יאומן, ובנוסף לכל זה, אני חושבת שגם הפרק הזה נותן המון ערך למי שאומרת, רגע, אבל מה אני עושה עכשיו אם אני מפחדת? ומה אני עושה עכשיו אם קצת לא נוח לי? אז באמת, כמו שאמרנו, בטווח זמן אפס, זה לשאול שאלות. אפילו סתם בשביל לשאול את השאלה, בשביל להתרגל לסיסטם הזה שאני לא מבינה משהו, ואני שואלת, לא משנה רגע באיזה בית, עסקי, כלכלי, או כל דבר אחר, בין אם זה גבר או בין אם אישה, כמו שתיארנו מקודם. ואני חושבת שגם ההבנה שבסוף, כמו שאמרת, צריך עבודה קשה, התמדה ואומץ. ואני חושבת שאמרת את זה מאוד יפה, כי אנחנו באג'נדה שלנו בוואי נאו מאוד מאמינים שאין זמן טוב מעכשיו. אנשים תמיד אומרים, כשיהיה לי כסף, כשהילדים יהיו גדולים, כשאחרי החתונה כשאני אתחתן, כשלה, ובפועל שאנחנו כל פעם אומרים, כשיגיע וכשיהיה, בסוף אנחנו צוברים, כמו שאמרת, עוד ועוד חסמים לאורך הדרך, ועוד ועוד מחויבויות לאורך הדרך, ואז הדבר הזה מתרחק ומתרחק ומתרחק. אז אפילו אם בן אדם אחד או מישהי אחת, מהפרק הזה אמרו לעצמם, רגע, שנייה, יש מצב זה אפשרי עבורי כבר עכשיו, כי גם את עשית שיפטינג בגיל, לא בגיל 20.
לא, ממש לא. עשיתי כמה וכמה שיפטים, אבל כן, הייתי עורך הדין בהתחלה, את יודעת זה.
זה המון שיפטים, ואני תמיד מסבירה, אנשים לא מאמינים לי כשאני אומרת שאנחנו חיים בעידן שאפשר להחליף קריירות, לא תפקידים, קריירות, ממש כאילו מי... עריכת דין, כמו שאמרת, לתוכן, להגיע לגופים פיננסיים בכלל, מהכובע הכלכלי, דברים שונים לחלוטין בתכליתם, אבל אספת אותם לאורך הדרך, והם עניינו אותך לאורך הדרך, ועשית את השינויים, ואני תמיד מאמינה, אני בדיוק סיימתי תהליך עם מתאמן, שהוא בן 45, ואמרתי לו, אין זמן טוב מעכשיו, עכשיו זה הזמן. אז לגמרי אפשר, אז אפילו אם מישהו או מישהי שומעים את זה ואומרים, רגע, זה לא בשבילי, זה לא הזמן, יופי, יעל עשתה מלא דברים, אז הנה, גם יעל עברה הרבה מאוד קריירות, עשתה שיפטינג.
וגם ליעל לא היה פשוט. נורא חשוב לי לעבור את המסר הזה, כי זה קשה.
נכון, זה נראה שהכל נוצץ והכל זהב וקל.
ממש לא קל, אבל זה שווה את זה. זאת אומרת, ההתמדה, וגם אם קצת טיפלו בדרך, אני חושבת שזה שווה את זה. כל אחד כמובן אחת ואחד, על פי היכולות שלה, מבנה האישיות שלה, מה שעובד לאחד ואחת לא עובד לאחרת, אבל כן, תפרגנו לעצמכם קצת לחלום. ואני גם חייבת, קודם כל, אני באמת רוצה מאוד להודות לך, וכל הכבוד על המיזם. ובאמת לנשים, אני חייב להכניס פה, אם אתם רוצות ללמוד לדבר על כסף, באמת תיכנסו לפלטפורמות שלנו, אני חושבת שזה מקום שיכול, הצ'קרות יכולות להתחיל להיפתח, להבין שבסופו של יום, אחד הדברים החשובים אפרופו יזמות, זה לעשות כסף. ולא לפחד לדבר על כסף, ולשאוף לעשות כסף.
גם להגיד, אני רוצה להיות עשירה.
נכון.
אני לא צריכה להתנצל על זה, אני לא צריכה להרגיש לא בנוח. להתחיל את כל הדבר הזה בתוך מקום של אני אהיה עשירה. אני רוצה להיות עשירה, וזה בסדר לפתוח גם את העסק, ולהגיד שזה חלק לגמרי מהיעדים שלו, ומהיעדים שלך או שלך. בדיוק כפי שלאחרים זה נוח להגיד את זה, גם אנחנו יכולות.
דרך אגב, יש מחקר שאומר שבדק נשים וגברים, אז זאת אומרת שגברים אומרים, אנחנו רוצים לעשות כסף בשביל לעשות כסף, ונשים תמיד יהיו, אני רוצה לעשות כסף כי אני רוצה שהילדים ככה, כי אני רוצה אפילו לעצמי, אבל לא צריך את הכי. אפשר להחליט שפשוט רוצים לעשות כסף, זה לא אומר שאתם גרידיות, אבל זה חלק מאיזושהי אמביציה ורצון להצליח.
ונכון, וקשור עושה לרצונות שלנו, הטבעיים, וזה בסדר, לא צריך להתנצל.
נכון.
אז אני רוצה להגיד לכם תודה, ולהגיד תודה ליעל. תודה רבה שבאת, תודה שפתחת את הראש. ולו אפילו למעבר קריירות, על המחשבה של מה זה אישה בתוך העולם הזה של כסף, על פתיחת עסק, על איך להפוך קהילה לעסק. היה פה הרבה דברים מהרבה מאוד עיניים ומהרבה מאוד מבטים. ואני חושבת שזה באמת מספיק שמישהו לוקח משהו אחד, וזה כבר מפיל איזשהו הסימון, וזה רגע שאפשר לצעוד איתו דרך חדשה, ולהתחיל ממנו איזשהו תהליך, מכל רגע שהיה פה. אז אני רוצה להגיד לכם תודה, שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם, ולהזין לפודקאסט Why Now. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק ותייגו אותנו בסטורי Why Now Podcast או בפייסבוק Why Now, כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור ה-Y. ותמיד זכרו, Why Now. כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת באמת רוצים לעצמכם.